חזרתי מדרום אפריקה משאלה הלכתית והלכות שבת שם, אבל אנחנו נעסוק בענייננו. וכי מדומה שפעם שעברה עשינו סקירה על רוב הלכות בישול ואמרנו שנמשיך את זה הפעם, נכון? אני צודק?
כן.
טוב. אם יש למישהו, רק מישהו יכול להגיד לי מה הדבר האחרון שעשינו, רק שאני אראה. אוקיי. טוב. אז אנחנו דיברנו פעם שעברה על, אנחנו עדיין נמשיך, על הגדרת בישול, מה מוגדר כבישול. וראינו בהגדרת בישול, אני לא כותב עכשיו מחדש, אבל ראינו מה מוגדר כאש, דיברנו על שמש וכולי, ראינו את סוגי הכלים השונים, כלי ראשון, שני, שלישי, והסברנו את ההבדלים ביניהם. אחר כך דיברנו על דברים מבושלים, ובדברים מבושלים דיברנו על מחלוקת הראשונים לגבי בישול אחר בישול, ובכך אמרנו שבדבר מבושל אמרנו שכאשר מדובר על יבש, אז ברור שאם הוא מבושל כל צורכו, אפילו קר, הוא מוגדר כמבושל. ואם מדובר על לח, אמרנו שיש מחלוקת בין הראשונים, ושלפי הרמב"ם ורוב הראשונים זה גם כן מוגדר כמבושל אפילו אם הוא קר. לפי רש"י, ברגע שזה יצטנן, רש"י על פי הראש, אם זה קר זה שווה לא מבושל. ובכך, מה נקרא קר, הבאנו מחלוקת שולחן ערוך ורמה, ששולחן ערוך זה ירד ליד צולדת, ורמה זה יצטנן לגמרי. זה פחות או יותר ליישר קו עם מה שעשינו ממש במהירות, נכון? עד כאן? הגענו. עכשיו אותם כדאי להעביר לשם, כי אני עומד פה, כבר זכור לכם. אני לא יודע איך תעשו את זה, פעם היה בסטנדר. כן, פה עכשיו. טוב, אפשר לשים את זה פה אולי. אם זה נופל, אז שאלה מי צריך לשלם. אבל בואו נעזוב את זה עכשיו. אני מקלטים. בסדר. טוב. לפי הרמה, אמרנו שיצטנן לגמרי, זה, כל עוד לא יצא לגמרי, זה עדיין מבושל, כי השפון ערוך ירד מיד צולדת. אנחנו צריכים כעת להגדיר מה נקרא לך, ומה נקרא יבש, ואנחנו נגדיר את זה במהירות, כי זה דבר שכל נקודה פה יכולה להיות מאוד מאוד ארוכה. אנחנו רק באיזה שיעור מבוא כללי כזה. אז השאלה שלנו, אחרי שראינו שלך קר נחשב לא מבושל, השאלה שלנו היא מה מוגדר כלך. זו השאלה הבאה, מה מוגדר כלך. אם הלוח היה בנוי בצורה הנכונה, אז כמובן שזה לא היה פה בצד, אלא זה היה מתחת לזה. כי זה המשך של הגדרת לך, אבל אנחנו שמים את זה שם. אני רק מסביר תודית איפה אנחנו נמצאים. יש לנו כמה דברים שונים שיש לדון בהם, האם הם מוגדרים כלך או כיבש. דבר ראשון זה רוב. מה קורה אם יש רוב יבש? נקרא לזה רוב יבש. האם רוב יבש נחשב כיבש או נחשב כלך? ובדבר הזה מצינו שלוש שיטות. תודה על הטושים שכבר מוכנים פה. שיטה אחת, שיטת רבינו ירוחם. אני אומר רבינו ירוחם, אם כי יש סתירה ברבינו ירוחם, אז נאמר רבינו ירוחם על פי הבית יוסף בסימן ר' נ' ג'. השיטה הזאת אומרת שרוב יבש שווה יבש. הולכים אחרי הרוב, וזו שיטה מקלה מאוד. בשיטה הזו פסק הרב עובדיה יוסף להלכה, גם בשו"ת רחבי דעת וחלק ב', והניף ידו בשנית בשו"ת יביע עומר, אחד החלקים החדשים יותר, זין חטט, שרוב יבש שווה יבש. השיטה המחמירה ביותר היא שיטת שולחן ערוך הרב, שהוא מבין שצריך לנגב. מה זה אומר? אם יש לך למשל תפוחי האדמה עם איזה רוטב עליהם, אתה צריך לנגב אותם. אם יש לך צימס, גזר גמדי כזה, אתה צריך לנגב כל גזר כזה כדי שייבש. זה כאילו מה מצחיקה קצת, אבל רק כדי להמחיש את השיטה. יש לנו שיטת ביניים שהיא פשט השולחן ערוך והמשנה ברורה, פשט שואה ומשנה ברורה, שיבש הכוונה ששופכים את הרוטב, ולמרות שעדיין יש קצת רטיבות, הדבר הזה נחשב כיבש. אז מצד אחד לא מקלים על פי הרוב, מצד שני לא מחמירים שצריך לנגב, ואומרים שקצת רטיבות בטלה ואיתה אין בעיה.
כמה זה?
מה זה?
כמה
הרטיבות הזאת? הרטיבות הזאת אין לה שיעור מדויק, כי לפי שולחן ערוך הרב יש שיעור שאתה נוגע שזה לא יכול להרטיב אותך. לפי השיטה הזאת, גם אם אתה נוגע וזה מרטיב אותך, זה בסדר. אתה שופך, כמובן שגם צריך להיזהר מצד בורר, אתה צריך לעשות לפני שבת, או אם בשבת עצמה אתה צריך להוציא את הטוב מתוך הרע, את תפוחי האדמה, ולשים בכלי אחר ולהשאיר את הרוטב, את הדגים ולהשאיר את הרוטב. אבל
יש שם מגדיר שהרוטב יהיה תפל לאוכל?
זאת הכוונה.
אוף עם רוטב, גם שיש שם הרבה רוטב.
אני בכוונה לא דיברתי על אוף עם רוטב, כי זו דוגמה קצת אחרת, אני אדבר עליה עוד מעט. אבל בעיקרון, ברור שאתה צודק. מדובר על רוטב שהוא תפל, מדובר על מעט מאוד רוטב שהוא תפל, לפי השיטה הזאת.
זאת אומרת, לאו דווקא הכמות, אולי זה העניין אם תפל לאוכל או לא.
יכול להיות, אבל אם אתה מגדיל את זה כבר, אתה כבר מגיע לרב עובדיה, שגם הוא יגיד שזה תפל. הוא יגיד שמיעוט תפל. בעיקרון, לפי השיטה הזאת, הפשטות של הדברים, ככה משנה ברורה מגדיר, שופכים את הנוזל. שופכים את הנוזל, מה שנשאר זה כבר לא בעל חשיבות, והוא בסדר. אני ממשיך לדבר הבא. דבר נוסף בהגדרת לך, זה נקרא לזה תערובת צמיחה. תערובת צמיחה אפשר להגדיר שזה כמו צ'ונט, כמו פירה. תערובת כזאת, בשו"ת אגרות משה כותב שאם יכולה לעמוד בלי דפנות שווה יבש. זה לא צריך לעמוד כמו חייל, אבל אם זה לא נשפח, אלא גם אם תוריד את הדפנות, זה ייפול. זה מוגדר כיבש. יש לפעמים פירה כזה שתוציא את הדפנות, הוא יישפך כמו נוזל, זה נקרא נוזל. ויש כזה שהוא לא יישפך, אלא יישבר, זה נקרא לך. הדבר הבא הוא שומן הנימוח. שומן הנימוח, הכוונה בעברית יותר פשוטה, רוטב קרוש. שומן הנימוח מופיע בשולחן ערוך בסימן שין י"ח ט"ז, ובדבר הזה יש מחלוקת בין הראשונים, ואני ממש ממש מקצר כי אנחנו מנסים לתת סקירה מהירה. אני אומר, יש מחלוקת בין הראשונים האם שומן הנימוח נדון על שם תחילתו או על שם סופו. רוטב של עוף קרוש בהתחלה כשאני שם את זה על הפלטה, וזאת שאלה שכל שבת עקרת בית נשאלת, או האבא, אם הוא שם את התבשילים על הפלטה בבוקר, בשבת, כל שבת כמעט, אם יש אוף, יש רוטב קרוש עם האוף, הרוטב הזה עכשיו הוא קרוש, הוא יבש, אבל אנחנו יודעים שעוד שעה הוא יהיה נוזלי. האם אנחנו מחשיבים אותו כיבש, או מחשיבים אותו כנוזלי? בדבר הזה יש מחלוקת בין הראשונים, והבית יוסף מביא את המחלוקת שם ודן בה, כאשר למעשה פסיקת השולחן ערוך והרמה, שולחן ערוך ורמה, ששווה מבושל כלומר, למרות שזה יהיה נוזלי אחר כך, אם עכשיו הוא קרוש, הוא נחשב כמבושל. זאת פסיקת השולחן ערוך והרמה לכולה, וזאת כולה מאוד גדולה. אומנם, לפי זה לכאורה אפשר לקחת עוף עם רוטב קרוש ולחמם בשבת, למרות שזה יהיה נוזלי אחר כך. אומנם, בדבר הזה יש מחלוקת עדיין בנקודה נוספת שמשפיעה על העניין הזה בין הספרדים לאשכנזים, והשאלה היא, אין בעיית בישול? האם יש בעיית מוליד? האם אני אומר שבזה שזה נהפך מקרוש לנוזלי, זה כאילו מוליד, כאילו נולד איזה משהו חדש. ובדבר הזה, השולחן ערוך מקל והרמה מחמיר. ולכן, לפי השולחן ערוך, מותר לקחת עוף עם רוטב קרוש, לשים על הפלטה בשבת. כשאומרים לשים על הפלטה, אני לא אומר אם לשים ישירות על הפלטה, על כלי על כלי. אלה שאלות של דרבנן שקשורות בסימן ריש נון ג', לא קשור עדיין לענייננו, אבל מותר לשים את זה על הפלטה בשבת. לעומת זאת, לפי שיטת הרמה, מצד בישול לא תהיה בעיה, אבל מצד מוליד תהיה בעיה. ולכן יהיה אסור לקחת רוטב, עוף עם רוטב קרוש ולשים אותו, תודה, על פלטה בשבת. וכמו כן, אולי יהיה אסור לקחת קוביית קרח ולשים בתוך כוס ריקה, אם כי יש מקום לדון בהשוואה של הדברים, אבל בעיקרון כך נוהגים האשכנזים בדרך כלל. למרות זאת, גם לאשכנזים זה יותר קל. ולמה זה יותר קל? כי כאן אנחנו לא דנים עם שאלת בישול. כאן אנחנו דנים עם שאלה של מוליד מדרבנן, שעיקר הבעיה זה אם זה ניכר. למשל, קוביית קרח לא שמים בתוך כוס ריקה, אבל מותר לשים בתוך כוס עם מיץ. למרות שזה יהפוך לנוזל, כי זה לא ניכר, כי בכל מקרה זה הכל נוזלי שם, והדבר הזה מותר. ולכן אומר המשנה ברורה, שאם יש קצת רוטב שזהב מהחתיכה, למרות שיראו קצת רוטב למטה, זה בסדר, כל עוד זה לא ניכר. כאן זה כבר לא צריך להיות אפל, כמו שאמרנו קודם, שזה ממש קצת, אפילו טיפה יותר. כמה טיפה, קשה לדעת, אבל לפעמים על הטיפת רוטב הזה ילדים יכולים לריב בבית, קצת רוטב שמגרדים לעצמם לשים על האוף, על הרוטב. אבל יכול להיות טיפה רוטב שיצא, והדבר הזה יהיה בסדר. דבר נוסף, הרמ"א כותב שבמקום צורך שבת, מותר להקל. לפעמים יש צורך שבת. למשל, אדם הגיע בשבת בבוקר, ושכחו להפריד בין הרוטב לבין האוף. עכשיו יש לו מוכן, אוף עם רוטב. מה הוא יכול לעשות? אם הוא יתחיל להפריד, הרבה פעמים, הוא כבר מתחיל להסתבך עם בורר. גם אם הוא לוקח את האוף לתבנית אחרת, הרבה פעמים הכל דבוק שמה, ולפעמים... במקרה כזה, כיוון שמדובר על צורך שבת, כי הוא זה האוכל עכשיו, הוא רוצה שיהיה לו אוכל חם היום, מותר לשים על הפלטה את העוף עם הרוטב גם לאשכנזים. למרות שפתאום יהיה הרבה רוטב, וזה חידוש בדרך כלל, יש בתים אשכנזים שיראו דבר כזה כמעט התעלפו, אז לפני שבת משתדלים להוציא את זה, אבל אם לא עשו, לא נורא, על פי הדברים האלה שפסיקת הרמה. דבר נוסף, שאפשר למשל לקחת את העוף ולשים אותו עם הרוטב על אורז. ואם אתה שם על אורז, בסופו של דבר לא יהיה רוטב. התוצאה תהיה עוף עם אורז בצבע חום, טעים, אבל לא יהיה רוטב שאתה רואה, לא ניקה רוטב. אם אתה לוקח ושם על אורז, במיוחד אם אתה שם קצת אורז מעל הרוטב, כאילו אתה מבליע את הרוטב בפנים, אז גם כן הרוטב לא ניקר. ואז הדבר הזה גם כן יהיה בסדר. זה סיכום של שומן הנימוח, סיכום קצר, כמובן שיש מקום להרחיב הרבה, אבל זה ככה ממש בקצרה. כלומר, ספרדי שמחמם בשבת יכול לקחת עוף קרוש עם רוטב ולאכול, וגם לאשכנזי יהיה מותר לאכול מזה אחר כך. לעומת זאת אשכנזי, לכתחילה יפריד מי שבת או בשבת גבוה איסור בורר בין הרוטב לבין העוף, אם יישאר קצת רוטב קרוש שיהיה אחרי זה לא נורא, ואם הוא תקוע אז הוא יכול להקל, או אפילו רגיל, או בטח לשים על אורס, וזה נראה לי אולי אפילו לכתחילה.
מה העניין הזה של ניכר או לא ניכר?
כי הבעיה זה הרבנן של מוליד. ומוליד זה רק אם זה נראה שהולדת, ולכן כל עוד זה לא דבר בולט, זה לא בעיה. חזן, זה לא נולד הרגיל של ביצה שנולדה ביום טוב. זה מוליד שנראה, אומר רש"י, כבורא את המים. אז אם זה לא נראה לאנשים, זה ככה קצת, אז זה לא בעיה. זה משהו שרבנן אמרו שזה לא מתאים לשבת. לא נראה טוב. כל עוד זה לא ניכר, זה בסדר. אנחנו עוברים עכשיו, כן. אני לא אתכנס עכשיו כי פשוט אני לא אספיק. בעיקרון, אם אין בעיית בישול, אתה יכול להעמיס בתוך חלב. עכשיו אתה חדום, אם יש בעיית בישול, אין בעיית בישול, אבל אתה מבושל, לא מבושל, בוא נאמר, אם אתה עושה בכלי שלישי, לדעת הרב פיינשטיין, בטח אתה יכול. אם זה בתוך חלב. לפי זה, והרבה פעמים זה יהיה בכלי שלישי, וזה כלי שני, תלוי מבושל או לא. בשורה התחתונה נראה לי שמותר. אבל אני רק אומר בקצרה עכשיו, כי אני, אחרת אנחנו לא נצא מזה. אנחנו עוברים עכשיו לבישול אחרי הפייה. בישול אחרי הפייה. בישול אחרי הפייה. ואני אמרת הדברים בקצרה, כל הדברים האלה הם עדיין חלק בהגדרת מה נקרא מבושל, כן? הכותרת הכללית היא מבושל, והשאלה היא האם דבר שעבר אפייה ולא בישול, האם הוא מוגדר כמבושל? האם מותר לקחת ביסקוויט ולשים בתוך כוס תה בשבת? ביסקוויט בתוך כוס תה שהכין אותה בכלי שני, כי הכין אותה עם תמצית תה. האם מותר לקחת לחם, לשים במרק, מוטמצה במרק? שאלת בישול אחרי אפייה. ואנחנו נדון בזה ממש בקצרה. בשאלת בישול אחרי אפייה, מצאנו שלוש שיטות בראשונים.
כן?
אני עומד לדבר, ברור שאם זה פחות מייצלת, אנחנו לא מדברים בכלל. אבל זה דרך לדבר. בישול אחרי אפייה, מצאנו שלוש שיטות בראשונים. שיטה אחת, שיטת הרעבייה, שמתיר אפילו בכלי ראשון. שיטה שנייה, שיטת הירעים, על פי אחת הגרסאות, הגרסה בבית יוסף, שהשיטה הזאת אומרת שאסור בכלי ראשון אבל מותר בכלי שני. שיטה שלישית זה היראים על פי גרסת טור כמדומני, שאומר שאסור אפילו בכלי שני, שזאת השיטה המחמירה ביותר. בשולחן ערוך בסימן שי"ח בסעיף ה' כותב בצורה עמומה ולא כל כך ברורה, ובעקבות השולחן ערוך סבור הרב עובדיה שהשולחן ערוך התיר לגמרי אפילו בכלי ראשון. הרב עובדיה על פי שולחן ערוך שי"ח ה'. לעומת זאת, הרמה כתב דברים ברורים, והרמה כתב שהמנהג להחמיר כשיטה השלישית, המחמירה ביותר. וזו דעת הרמה, שכך המנהג, שכך נוהגים להחמיר ולא לשים אפילו בכלי שני. ואם כך האשכנזים לא ישימו ביסקוויט בתוך כוס תה, בכלי שני. השאלה היא האם מותר לשים בכלי שלישי. והמשנה הברורה כותב שבכלי שלישי אפשר להקל. לאור הדבר הזה יש לדון איך להתייחס לצלחת מרק. צלחת מרק עברה באמצעות מצקת. היה לנו סיר, אבל לא העברנו בעוד כלי, לקחנו מצקת שהיא נכנסה לתוך הסיר ועברה לצלחת המרק. ויש מקום לדון האם המצקת, בגלל שנכנסה לתוך הכלי הראשון והתחממה שם, נחשבת ככלי ראשון, או שהמצקת היא כמו כלי שני ואז הצלחת היא כלי שלישי. ובדבר הזה בשורה התחתונה, ואני לא מעריך עכשיו למרות שזה נושא מעניין, שם המקום להרחיב ולדור בו. בשורה התחתונה פוסקים גם שמירת שבת כהלכתה וגם שו"ת מנחת יצחק, כל אחד מסיבה אחרת, שניתן להקל גם בצלחת מרק, למרות שהמעבר היה על ידי מצקת. כן.
אבל אני עדיין חושש להוויות צדדיות גם לשים משהו אחרי ראשון, לבשל משהו כבר בירושלים אחרי ראשון.
הרב עובדיה לא חושש בזה. אני עכשיו את השאלה אם לשים על האש או לא על האש, שאלה אחרת מדרבנן שנדבר עליה. לא מדבר על זה עכשיו. הורדת מהאש עכשיו. הורדת מהאש, הרב עובדיה חושב שאתה יכול לכתחילה לקחת ציר של מרק, להוריד אותו מהאש ולשים בתוכו מצה. זה הוא חושב לכתחילה. על האש צריך לדבר ועוד דברים שלא קשורים לעניין שלנו, לרשם ג' שזה בנפרד. יש לציין ששקדי מרק וקרוטונים הרגילים שאוכלים בחנויות הם בדרך כלל מטוגנים בשמן עמוק ודינם כמבושלים, ולכן לכל השיטות אין בהם בעיית בישול. וזה גמרנו בישול אחרי אפייה. ועוד דבר שאנחנו צריכים להגדיר מה נקרא מבושל זה אבקות. אבקות זה אומר אבקות מבושלות. אנחנו לא מדברים עכשיו על משהו לא מבושל, כל הנושא שלנו זה מבושל. אז אבקות מבושלות אנחנו מדברים. אבקות מבושלות זה אומר כמו סוכר, נס קפה וכו'. אבקות מבושלות, על זה אנחנו מדברים. לגבי בישול אחרי אפייה אני רק אציין שהבן איש חי חמיר כדעת הרמ"א כדרכו בקודש פעמים רבות, והרב אליהו נוטה להימשך אחריו. אז יש מן הספרדים שכן החמירו כמו האשכנזים בבישול אחרי אפייה, אם כי הרב עובדיה התיר בזה כמו שאמרתי קודם. אבקות נמסות, מדובר כאן על דבר מבושל. כיוון שמדובר על דבר מבושל, לכאורה לא צריכה להיות דעת בישול בכלל, הרי מדובר על דבר מבושל כבר. מדובר על דבר יבש, כל הדברים התבשלו, אז לכאורה אפשר להכין כרגיל בשבת קפה נמס, להכין שוקולית, שוקולית מהשוקולית, לא מהזה של הקקאו של העוגות שהוא לא מבושל, אלא מהשוקולית. לא יודע אם יש שם אחר לשוקולית, אולי זה שם שייך לחברה מסוימת, אולי זה שוקולית זה של אלי דווקא, אבל אני לא מתכוון לעשות פרסומת כאן, אלא שוקולית זה, אני יודעים מה אני מתכוון, לא יודע איך לקרוא לזה אחרת. איך?
אבקת
שוקו. אולי, אבל אני מתכוון לא הקקאו, כן? אז יש לו להתבלבל, קקאו לא מבושל, קקאו של עוגות. רוב האנשים לא מכינים היום קקאו, הם מכינים משוקולית, מיוחד להכנת קפה, שוקו מוחד. אז כל הדברים הם מבושלים. סוכר, עיקרון מלח גם של ימינו. יש מחלוקת קצת על זה, אבל בעיקרון. אז אם זה מבושל, לכאורה לא צריכה להיות בעיה. למרות הדבר הזה, בשערי תשובה, כותב ש... יש המפקפקין, כך כותב שערי תשובה בשם זרע אמת. שערי תשובה בשם זרע אמת כותב ש... זה כל סימן שי"ח, זה הכל על הסעיף הזה של בישול אחרי אפייה, זה קשור קצת לזה, אבל לא משנה עכשיו, נדמה לי שזה שם. כותב שיש לאסור בכלי ראשון. המשנה ברורה כותב שמעיקר הדין מותר בכלי ראשון. אמנם המשנה ברורה כותב ויש המפקפקים, כלומר שערי תשובה שהבאנו קודם, ואומר המשנה ברורה טוב להיזהר מכלי ראשון לכתחילה. אז המשנה ברורה אומר מצד הדין מותר, אבל אומר המשנה ברורה טוב, נקרא לזה לחוש, לכתחילה.
בגלל שזה קלה
הבישול? עכשיו, למה טוב לחוש לכתחילה? זאת שאלה מעניינת. יש כאלה שרצו להסביר שאולי בגלל שזה נהיה נמס, אז זה כמו רוטב קרוש שנהיה נמס. אבל זה לא לגמרי פשוט. יש כאלה שחשבו שטוב לחוש לכתחילה, כי בכלי ראשון אנחנו לא עושים שום דבר. מה שאמרת קודם, כי כלי ראשון זה נראה כמבשל, וזה כנראה פשטות המשנה ברורה. יש במעדורות הישנות שער הציון לא נמצא במקום הנכון, ולכן זה בלבל כמה מאחרוני זמננו שהבינו את המשנה ברורה, את הנימוק שלו בצורה כנראה לא נכונה, אבל במעדורות החדשות כבר שער הציון נמצא במקום. אני לא נכנס לזה עכשיו. הדבר הזה אומר שכשאדם מכין קפה בשבת, קפה נמס, לכתחילה ישים קודם את המים ואחרי זה את הקפה. ישים קודם את המים כדי שלא ישים בכלי ראשון אלא בכלי שני. אם ישים קודם את הקפה, אז יוצא שהוא שם בכלי ראשון, אז כיוון שטוב יזהר לכתחילה, הוא ישים קודם את המים ועכשיו זה כלי שני, ואז בתוכו הוא ישים את הקפה ואת הסוכר. כך יעשה האדם לכתחילה. אבל אם הייתה איזה בעיה מסוימת, יש קושי, אז זה לא נורא. לפני כמה שנים ראיתי איזה מישהו שהולך בשבת, היה שבת אירוח, הוא שם את הקפה ואת הסוכר והולך לשים מים, ומישהו מאחורה התנפל עליו, כמעט תעיף אותו, שזה לא נכון. אז זה נכון שכתחילה נוהגים, אבל צריך לדעת פרופורציות, מה מותר לכתחילה. המשנה ברורה כותב שמעיקר הדין מותר גם בכלי ראשון, אבל טוב לחוש לכתחילה. אז לכתחילה, מה אכפת לנו? נשים קודם את המים. נשים את המים. אבל אם יש איזו בעיה, אז מצד הדין, כיוון שמדובר על דבר שהוא כבר מבושל, מותר לשים בכלי ראשון, כרגיל, וכמובן שהרב עובדיה חושב שכך אפשר לעשות לכתחילה ממש. אבל גם אם לכתחילה לשים את המים, אם קרה איזה אופציה שלא יכולנו, אז אפשר לשים על זה. כן.
אם זה משנה
אסור
לשים מלח וסיר מרק?
לשים מלח וסיר מרק, אז זה יהיה באמת הדבר הזה, שלכתחילה לפי המשנה ברורה, טוב לא לשים מלח וסיר מרק, אלא רק אחרי ששמו בתוך הכלים. אבל מצד שני זה לא נורא. עכשיו יש מקום לדון במלך בימינו, יש שאומרים שמלך בימינו לא עבר בדיוק בישול, כל מיני דעים כאלה, יש מחלוקת קצת, אבל יש עוד מה לסמוך גם בעניין הזה. ובעיקרון עשינו סקירה כמעט על כל ענייני בישול, כמעט. אם אני אגיד איזה דברים אולי שיש בהם חשיבות מסוימת, נותרנו, א', יש דבר קטן קצת של דין גוש בשבת, שהיה מקום אולי להקדיש לו כמה דקות, תפוח אדמה או גוש אחר מדינו, שהוא בלתי מוגדר לחלוטין, שיש מקום לדון מה זה גוש ואיך להצטרך את הבלחתית. בכל אופן זה נקודה אחת, וחוץ מזה יש מקום לדון בכל בענייני דרבנן, איך מחממים אוכל בשבת, כי אנחנו הגדרנו מה מוגדר כמבושל. עכשיו השאלה היא, איך מחממים את זה בשבת? מותר לשים ישירות על פלטה, צריך לשים כלי על כלי, דיני הקמנה, זה לא דיברנו. אם אתם רוצים, אני מוכן לעשות את זה, את השיעור הבא ולסכם את הדברים האלה, או אפשר לעבור למלאכה הבאה. מי רוצה שאני אעשה בשיעור הבא את הדינים של בישול דרבנן? טוב, אז אני חושב שהכרנו בדבר. אז בעזרת השם, פעם הבאה אנחנו נעשה גוש, תפקירו לי, דין גוש ודין חימום אוכל מדרבנן. אני השתדלתי בדרך כלל שהמלאכות לא יתקסו כל כך הרבה זמן, אבל מה לעשות, בישול בכל אופן, גם אם זה שלושה שיעורים, זה עדיין קצת. טוב.